במידה מסוים יפסיד את זכותו. זה רק הם יכולים להגיד. אנחנו אסור לנו להגיד כזה דבר. אם אתה רואה מישהו שצריך משהו, אתה לא תגיד לו, טוב, עכשיו נתנו ניסיון, תן לו לעמוד בניסיון. לא. אבל רבי יוסי אומר לרב חייא, תעצור, תעצור, אל תיתן לו אוכל. שלא יפסיד זכותו. בוא נלך אחריו ונראה מה יהיה לו. שבוודאי, אומר לו רבי יוסי, נגזרה עליו מיטה, ונקרא גזר דינו בצדקה שעשה עם אותו עני. רבי יוסי בטוח בעצמו, תראה מה זה ביטחון, אומר לרב חייא, תעצור, אל תיתן לו לאכול, אל תיתן לו, אני אומר לך, בורא עולם מזימן את הניסיון הזה לא סתם, כנראה יש עליו גזרה, וזכות נתינת הצדקה שלו, עם המסירות נפש, עם הניסיון, זה יציל את החיים שלו. טוב, ומחליטים עכשיו לראות מה יהיה. הלך לו אותו האיש וישב תחת אילן אחד, ונפשו נתעטפה ברעב. סכן, הוא רעב מת. מתיישב מתחת לזה אילן, ושומע את הקרקורים של הבטן. וחברו מתרחק ממנו וישב לו בצד אחר. החבר שלו, הוא שנתן לו מוסר, אתה יודע, מה אתה מחלק את האוכל, בוא. אין לי אוכל לתתך, אתה תרעב לך, זה תתבחין. אמר, אני הולך לשבת רחוק, אין לי כוח לשמוע את הביחיונים שלו, את הבטן שלו מקרקרת, או שאם הוא מתפגר, שיתפגר לבד. אני לא יהיה לידו, אני לא יכול לראות את זה. שוב פעם, אתם רואים את הנושא של הקרבה או הריחוק שדיברנו על זה? הוא לא מסוגל לשבת לידו, למה? כי עכשיו הוא רואה את החבר שלו מת. אז הוא לא מסוגל לראות, אבל אתה יודע שהוא ימות, מה אתה הולך? אני הולך. אז החבר שלו התרחק ממנו, ולמעשה מה שקרה, אותו בן אדם, שאני מזכיר, נתן צדקה את כל האוכל שהיה לו, ואין לו יותר אוכל, ועכשיו הוא מתעלף, זאת אומרת, באמת, הניסיון מתחיל להתעצם, שכב תחת האילן, כאילו באפיסת כוחות. אמר רב יוסי לרב חייא, נשב ונראה מה יהיה לו, שבוודאי הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לו נס. אז רב יוסי אומר לרב חייא, בוא נשב, תביא את המשקפות. אנחנו הולכים לראות פה עכשיו השגחה פרטית במיטבה. ישבו וראו, והנה אריה שואג בא אצל אותו האיש. וואי וואי וואי, איזה סרט מתח נהיה פה. לא סרט, ספר מתח. בסדר? ההוא גוסס לנו, אין לו כוח לכלום, נשכב, התעלף לי מתחת לעץ, ורב חייא ורב יוסי מתצפתים עליו מרחוק, ולפתע הם רואים לא פחות ולא יותר, לא כלב משוטט, לא חתול משועמם, אלא לא פחות ולא יותר אריה. אתה מבין? אריה שואג בא אל אותו האיש. עכשיו בוא נראה מה יהיה. וכשקרב אליו עמד כנגדו, אריה עומד לידו, אריה רואה אותו, רואה אותו. אמר רב חייא, אוי לו לאותו האיש. אוי לו לאותו האיש. רב חייא מפחד, אמא, אוכלים אותו. הנה האריה הזה יאכלהו. האריה הזה יאכל אותו, אני לא מאמין, יואו, הולך לטרוף אותו. אמר לו רבי יוסי, רבי יוסי נשאר יציב, אתה מבין, הוא בדעה שלו, הקדוש ברוך הוא עשה לו נס. אומר לו רבי יוסי, צדיקו, צדיקו. מה אתה יודע שהוא צדיק? אולי כולו בעבירות, בשטויות, בעניינים? לא. אם הוא נתן צדקה, אם הוא נתן את הסוף שאין לו מה שנקרא, הוא עכשיו נחשב צדיק. והקדוש ברוך הוא עושה לו נס, הוא מציל אותו בשביל הצדקה שעשה עם אותו העני. רבי יוסי לא מתבלבל, אתה מבין? לא אכפת לו, אבל תקשיב, הבן אדם התעלף. אריה מתקרב אליו. מה יכול כבר להיות? אין סיכוי לברוח מאריה. זה לא... אין סיכוי לברוח. ואז, תקשיבו טוב, מיד ירד מאותו אילן, אני מזכיר לכם, הוא נשען לזה אילן, אנחנו לישון שם. מיד ירד מאותו אילן נחש גדול, ובא כנגד אותו האיש לנשוך אותו. עכשיו, הבן אדם הזה, מהפח אל הפחת. לא רק שהוא התעלף מחוסר כוח, לא רק שהוא כבר לבד, החבר שלו נטש אותו, לא רק שמגיע אריה לטרוף אותו, אלא גם נחש מגיע לאכול אותו, אתה מבין? בא נחש לנשוך אותו, מגיע לך איזה נחש, קוברה, או לא יודע מה, איזה משהו מפחיד. נו, מה יהיה? מה יהיה איתו? ואז תקשיבו טוב, איך ברגע האחרון, איך שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, מה הסיכוי שהוא ינצל, רבותיי? מה הסיכוי? אין לו סיכוי. הוא חלש, הוא התעלף, הוא נרדם, הוא עכשיו מוקף עם אריה ונחש ביחד. אבל תראו מה שהוא מספר הזוהר. קם האריה על הנחש בהרגו. שמעתם על האריה קולט הנחש? קורע אותו עכשיו, חתך את ראשו והלך לו. זהו, אריה מרגיש שאני פירקתי כבר משהו, אין לי כוח לכלום עכשיו, די, עזוב אותך, איך לישון עכשיו. אמר רבי יוסי לרב חייא, רבי יוסי שהיה כבכל ניבא את כל התסריט הטוב, אמר רבי יוסי לרב חייא, ולא אמרתי לך צדיקו, והקדוש ברוך הוא יעשה לו נס. והקיץ האיש משנתו, אותו בן אדם התעורר, תבין, מהבלגן, מה קורה פה? ונפשו עייפה ושוקקה, מיד נתנו לו לאכול, זהו, כבר ניצל, כבר ניצל, ברוך השם, זהו. אכל ושתה, ויסיחו לו הנס שעשה אמו הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא בעצם, מספרים לו, רב חייא ורב יוסי, מספרים לו בדיוק מה שהיה לו, מה שקרה לו, וזהו, סוף טוב, הכל טוב, אבל תראו מה זה, לפעמים בורא עולם מזמן לנו ניסיונות, לא סתם, אלא כדי לנסות אותנו וכדי להציל אותנו. וכך אנחנו מתפללים ובעזרת השם מקווים שיהיו ימים, ימים של שקט.
והחומה הזאת רועדת על מים מגנה, בחוץ האש עולה, בחדרים תפילה, מאחורי מסך השן קולות וזעקה, הילדים לא מבינים, רוצים קצת נחמה. תן לנו ימים של שקט, עברנו כבר הכל, רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים וחול, בלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול, באמונה, מתוך תפילה, אתה הכל יכול. תן לנו ימים של שקט, עברנו כבר הכל, רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים וחול, הלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול, באמונה, מתוך תפילה, אתה הכל יכול. והרוח עוד נושבת, גם הרעש לא נרגע, עוד אמא מבוהלת, מביטה בדאגה, מאחורי מסך השן קולות וזעקה, האדמה כבר עייפה, רוצה קצת נחמה. תן לנו ימים של שקט, עברנו כבר הכל, רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים וחול, בלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול, הכל.
תן לנו ימים של שקט, עברנו כבר הכל, רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים, חול, בלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול, באמונה מתוך תפילה, הרי אתה הכל יכול.
תן לנו ימים של שקט, עברנו כבר רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים וחול, בלב תקווה
ואהבה, ועוד
תן לי מי ששקט בעזרת השם, שהקדוש בזה קודם אומר למי ששקט, וואי, זה נראה כזה רחוק, כבר 34 יום, או כמה זמן כבר של הלחימה, שאין כל כך שקט, אה? טוב, בואו נראה איך אנחנו מתמודדים. בכל המועד סוכות, הרי נפטרה הרבנית בת שבע קניאבסקי. זה היה זמן מנחה. התפללה בית כנסת לדרמן ועולה, הביתה היא לא הרגישה טוב. עשתה קצת לנוח. ביקשה ספר תהילים. כשהביאו לה את הספר כבר הבינו שנשמתה עלתה למרומים. הגאון הגדול רב חיים קניאבסקי יצא, אתה יודע, זה היה סוכות, אי אפשר עדיין לשבת שבעה, זה הרגשה, לא פה, לא שם, מה שנקרא. ועלה רבי יקנה גלינסקי, זה יצא לחזק אותם, לדבר קצת. הוא הביא לו את מה שכתוב בפרשה, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. כידוע, הלבכותה הוא עם כף קטנה. אז מסבירים, כמה הסברים, מה כמונה כף קטנה, שהוא בחב לא הרבה. יש כמה הסברים, למה הוא לא בחר הרבה? אחד ההסברים, זה לא מה שהוא אמר בביתו של מרן הרב קניאבסקי, אבל זה אני אומר, לכולנו אני אומר את זה. צריך מאוד מאוד להיזהר מלהצטער על. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא נתן מצווה או מציאות כזאת שנקראת תשובה. מה זה המציאות הזאת? במידה ועשיתי מעשה, ואני מתחרט על המעשה, אני במידה מסוימת עוקר את המעשה למפרע. במידה, ועשיתי איזה שטות, עשיתי, אוקיי, קרה. אני מתוודה, ואני מתחרט. אחרי זה עוד שלב, אני מקבל גם לעתיד, אבל ברמת העיקרון, אני מתחרט על מה שעשיתי. והחרטה על המעשה עוקרת, הופכת אותו לזכויות, מה שתרצו, אבל מה שבטוח, מוחקת את המעשה הזה, כאילו לא היה. אז מסבירים חז"ל, כמו שיש תשובה על מעשים שליליים, ובאר שאני מתחרט, אני אומר, וואה, חבל שעשיתי את זה, כאילו, איזה טעות, איזה טעות, למה, 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 למה אני עושה את זה? יפה, יפה, זה טוב, אתה מוחק את המעשה. אבל באותה מידה, מה קורה אם אני עשיתי מעשה טוב? ואדם אומר, אך, תאמין, חבל שעשיתי את זה. מה יצא לי מזה? מה יצא לי מזה? תאמין, אני טוב, 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 אנשים לא מעריכים את זה בסוף. או הנה, תמיד, התפללתי, שום דבר לא, זה לא עזר, לא עזר. חס ושלום. אמר לי בחור אחד, שבגלל המלחמה הוא החליט שרוצה להתחזק. רוצה להתחזק. רוצה להתחזק, אבל מה שקרה, פשוט מאוד בשלב מסוים, הוא החליט שהוא מקבל עצמו להתפלל במניין. להתפלל במניין. יפה, זה דבר גדול. דבר גדול להתפלל במניין. אז הוא אומר, בפעם הראשונה הרב, שאני הולך למניין, זה היה מנחה. ואני, אתה יודע, מיהרתי, ומתלת מנחה, וזה ליד, סמוך לשקיעה, אין לי עוד זמן להתפלל. זה, או עכשיו אף פעם לא. ולא מוצא חנייה. נו, מה אני אעשה? מה אני אעשה? שאני לא אתפלל? אני קיבלתי עצמי, אני רציתי, אתה יודע, עוד זכויות לעם ישראל. אני רוצה להגיע, בעזרת השם, למנחה, ואין חנייה. הוא אומר, אז עליתי על המדרכה. עליתי על המדרכה, ואמרתי, שומר מצווה, לא יראה דברה. ובעזרת השם, זכות התפילה במניין, בעזרת השם. הוא אומר, הרב, אני חוזר מהתפילה. באמת, עם הרגשה טובה. כל הכבוד לי, מה שנקרא. אני מגיע לאוטו, ומה אני רואה במגבים? מה אני רואה שם? יפה, כנס, הרב. 250 שקל. עסיסיים, אבל עסיסיים. וואי. זה ניסיון. והוא אומר, באותו רגע רציתי להגיד, תאמין לי, חבל שהתפלתי במניין. תעצבים, תאמין לי. יזהר, יזהר. כי כמו שאדם, אם הוא מתחרט על מעשה לא טוב שהוא עשה, הוא עוקר, הוא מוחק את המעשה הזה, באותה מידה, אם חס ושלום, אדם מתחרט על מעשה טוב שהוא עשה, הוא יכול למחוק אותו. זה נקרא תוהה על הראשונות. אז אם אתם עשיתם מעשה טוב, אם אתם ויתרתם, אתם התגברתם, שלא יהיה מצב, לא משנה מה אתם רואים, מה קורה, אתם לא מתחרטים. לא מתחרטים! אז אברהם אבינו, עכשיו הוא הולך לעקדה. הוא לא סיפר לשרה שהוא הולך לעקדה. הוא עומד בניסיון. עכשיו הוא רוצה לחזור הביתה, לספר לשרה, לשתף. רואה שהיא נפטרה, אולי אפילו לא בגלל העקדה, אבל באותו זמן של העקדה. הקדוש ברוך הוא ודאי שממלא שנותם של צדיקים, זה היה הזמן שהיא צריכה לעזוב את העולם הזה. יש אומרים שהיא פרחה נשמתה, אתה יודע למה? כי היא ראתה, השטן הרי מראה לה את העקדה. אז היא רואה שנשמתו של יצחק פורחת, הרי נשמתו של יצחק פרחה בזמן העקדה, היא עלתה לגן עדן. אז שרה אמנו כאילו, אני בא איתו, אני הולכת עם הבן שלי. להתראות, להתראות לכולם. והנשמה שלה פרחה. אז אברהם אבינו יכול לחזור ותמיד ולבכור. ואם הוא היה בוכה הרבה, אנשים אומרים, תראה, נראה לי הוא מצטער. על מה הוא מצטער? הוא מצטער על זה שאשתו נפטרה. לא, נראה לי הוא מצטער על העקדה בכלל. הרי בגלל זה היא נפטרה. אז כדי שאנשים אחרים לא יאמרו, וגם אפילו שהוא עצמו, לא, חסו, יהיה פה לא איזו הרגשה, חבל שאת, אברהם זה לא שייך, אבל... אז לבכותה עם כף קטנה. ואתם לא להצטער על מעשים טובים שאתם עושים. זה סיבה אחת. סיבה שנייה של כף קטנה. זה כי אברהם אבינו חי עם העתיד, לא עם העבר. נכון, שרה אמנו איננה. מה אפשר לעשות? מה אני אעשה? מה אני אעשה עכשיו? אני, אין לי זמן של לבכות יותר מדי. אני צריך, אין מה לעשות, צריך לדבר עם בני חטא, וצריך לארגן פה חלקת קבר, ולקנות מערת המכפלה. אז ויקום אברהם מעל פני מתו. קם, אתם מבינים? וזה הכוח של עם ישראל, אתה יודע, אם אתה תיקח את כל ה... לא יודע, 3,000 שנה, שאנחנו פה באזור, מה שנקרא, לא מדבר על 5,000 מאז בריאת העולם, אבל בגדול, 3,000 שנה, כמה דברים עברנו, כמה דברים, כמה אומות ניסו להשמיד אותנו, וכמה אומות ניסו לחלות אותנו. כי בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והדגש, והדגש, ואת זה אנחנו צריכים לזכור. והקדוש ברוך הוא, יפה מאוד, מציל אלינו. זה היה תמיד, יקירה, היינו במצבים פי אלף יותר גרועים. היינו במצבים שלא נשאר, חס ושלום, מה זה פורים? להרוג, להשמיד ולאבד, מיטב ועד זקן ביום אחד. אתם מבינים על מה, איזה גזרות היינו? היינו בשואה כבר, יקירה, היינו אצל טיטוס, והיינו אצל מוחד נצר, והיינו באינקוויזיציות, איפה לא היינו? ועם ישראל חי, עם ישראל חי. כל השאר הלכו ונעלמו, כל הרשעים רק מתחלפים. אבל הם פסה, עוד אחד, תעביר אותם, נו, אז גם החמאס, תעביר אותם, גם חיזבאללה, נעביר את כולם. כי לא תשכח מפי זרו ולא ידח ממנו נידח. גם ביותה בארץ אויביהם, לא מאסתים, לא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, אין פה שאלה בכלל. עם ישראל, באמת, ברור שיהיה חי. אז אברהם אבינו חי עם העתיד. נכון, שרה נפטרה, זה כואב. אבל אני חייב להיות חזק, וחייב להמשיך קדימה. וכשנחרב בית המקדש, הפורשים של ארץ ישראל לא רצו לאכול בשר. לא לשתות יין. למה? כי איך אפשר לאכול בשר אם אין קורבנות? איך אפשר לשתות יין אם אין נסכים? אז הגיע להם רבי שוע בן לוי. אמר להם, אם ככה, אז גם אל תאכלו לחם. למה? כי אין מנחות. אמרו לו, וואלה, אתה צודק. אמרו, אז גם אל תאכלו פירות, כי אין לנו ביקורים. אמרו לו, וואלה, אתה צודק. אמרו, אז גם אל תשתו מים, כי אין ניסוך המים. אז מה הפשט? אז מה נעשה באמת? אז לא להתאבל בכלל לא שייך. אבל להתאבל יותר מדי גם לא נכון. אני נעשה זכר לחורבן ונמשיך הלאה. וזה מה שהיה. אז אברהם אבינו חי עם העתיד, ומבין שאין מה לעשות, ואנחנו צריכים להתחזק, ובטח לא לדחות על הראשונות, וחבל ש... ואם לא הייתי עושה ככה, תזכרו את המשפט שאמרתכם פעם, לפני מעשה בידי אדם. אחרי מעשה בידי שמיים. תלמדו לשחרר. כידוע שהיו פעם שני חברים שיצאו למסע כזה במדבר, ובשלב מסוים רבו קצת. חבר אחד נותן לחבר השני סתירה. אז מקבל הסתירה, כותב על החול. חברי הטוב נתן לי סתירה. הם ממשיכים ללכת כברת דרך, ובשלב מסוים זה שחטף את הסתירה צמא. זה שנתן לו את הסתירה, נותן לו מים. קח את המים שלי גם. ואז החבר, זה ששודד את המים, זה שקיבל את הסתירה, לקח איזמל וחקק על הסלע. חבר שלי נתן לי מים. אז הוא שואל אותו, למה? למה? כשנתת לך סתירה, כתבת על החול, חבר שנתן סתירה. כשנתת לך מים, אתה חקקת על הסלע. חבר שנתן לי, נתן לי מים. אז הוא אמר לו, כי מכיוון שאתה כותב משהו על החול, הרי זה לא נשאר הרבה זמן, אם בכלל. אז את הדברים הלא טובים, אני מעדיף לא לזכור, אני חתה אמת. את הדברים הפחות טובים, אני מעדיף להשאיר מאחוריי. אבל את הדברים הטובים, זה שנתת לי מים, אני רוצה לחקוק, ולחקוק, הכוונה שאי אפשר למחוק את זה לנצח. ויהי רצון שככה נתנהג, יקיריי. שניתן, באמת ניתן, אתה מבין? נזכור לאנשים את הדברים הטובים שהם עושים. לא את הדברים הלא טובים. את הדברים הלא טובים תכתבו על החול, אין בעיה לכתוב את זה, להוציא את זה. תוציא מהלב, תוציא, אין לי שום בעיה, תקיא את זה, מה שנקרא. אבל את הדברים הטובים, אל תשכח אותם לנצח. ואמר לי פעם מישהו, פנגר, יהודי כבר שהוא לא איתנו, מה פנגר, יהי רצון, יהי רצון, שתיתן בלי חשבון למי, ותקבל, ואל תשכח אף פעם ממי. עוד פעם, תיתן בלי חשבון למי. תן, תן, תן. בלי חשבון. אבל כשאתה מקבל, אל תשכח ממי. תיתן בלי חשבון למי. ותקבל ואל תשכח ממי. כי אין עוד מלבדו.
חיים טובים, ימים יפים, פרנוס הזגית, אפילו חופשה לפעמים. ילדים מביאים לנו נחת לרוב, כולם בריאים, יש שמחות,
מזל טוב.
מדהים לראות איך הכל מסתדר, ושום דבר לנו לא חסר. ורק בזמן שקשה להביט למעלה, למה שלא נבין שהוא אחראי כאן?
מלבדו יקיריי, וזה אנחנו צריכים לזכור, לא משנה באיזה מצב, אנחנו צריכים לזכור באמת שמצד אחד הקדוש מזמן לנו את הניסיונות, אבל הבחירה שלנו זה איך להגיב. וכשאנחנו איך להגיב, אז תנסו להסתכל קצת בטווח הרחוק. מה זאת אומרת בטווח הרחוק? סיפר בן אדם אחד שאותו איש עסקים, אתה יודע, יש לו כל מיני דברים, וקיבל טלפון שיש לו פגישה מאוד חשובה, פגישה עסקית, והיא נקבעה למחרת, באותו בוקר, אתה יודע, משמיים, לפעמים כזה, אוף, הוא התעורר מאוחר. והוא מבין שאם הוא לא עכשיו מזנק אבל מהמיטה, וטס לעבר הפגישה, הוא מפספס אותה. וזה מה שהוא עשה. זרק אליו את החליפה, קח את הבגדים, טס למטה לאוטו ונסע. בינתיים הבת שלו שטס במטבח ילדה בכיתה א', אז היא הלכה אחרי הדלת וככה כאילו כיוון של הדלת ואומרת, אבא לא נתן לי חיבוק, כאילו בדרך כלל כל יום נתן לי חיבוק של התראות. אז התקשרה אליו ילדה קטנה כיתה א', לקחה את ידעת הטלפון של אבא, התקשרה אליו. אז הוא נעלם, מה הכל בסדר? אומרת לו, אבא, שכחת לתת לי חיבוק בבוקר, להתראות כזה. הוא אמר, אני מצטער, אני מאוד מהר שהיא פגישה, אני, סליחה, בסדר? סליחה, מחר, בזל השם, כמו כל יום. טוב, היא נתקעת הטלפון ככה, אבל עם דמעה, תחל לחיה. ואז היא סיימה לאכול, והיא מזרה לרדת למטה, והיא להסעה של הבית ספר. איך שהיא יורדת למטה, פתע היא רואה את המכונית של אבא חוזרת. אבא עצר את הרכב, יצא, חיבק אותה, אמרה לה, סליחה, סליחה, שלך יום מקסים. חזר לאוטו ונסע. לימים שהוא סיפר את הסיפור הזה, שאל אותו, למה חזרת? ואז הוא ענה כך, שבעוד 15 שנה, אף אחד לא יזכור אם איחרתי לפגישה או לא. אבל היא לא תשכח את זה, שבעבורה חזרתי חזרה הביתה. הבנתם? איך נזכור את המלחמה הזו בעוד 15 שנה? כי המלחמה הרי תעבור. השאלה היא, איך אנחנו נעבור אותה? זה שני דברים שונים. המלחמה תעבור, ברור, כי זה עם ישראל. אבל איך אנחנו נעבור את המלחמה? זו השאלה, זו הבחירה שלנו. האם אנחנו נזכה להתחזק באמת? כל אחד בשטח שלו יחשוב מה הוא יכול לעשות, ולו במקצת לשפר את המצב, וגם אומר, אני זוכר שלפני שחזרתי מארצות הברית, זאת אומרת, אחרי שחזרתי, אנחנו, מישהו שלח הודעות כאלה שסמחת גבעתי, רוצה לעורר את הציבור הדתי-חרדי, דתי או דתי-חרדי, שעיקר הלחימה הקשה היא בלילה. בלילה. ובעיקר בין השעות 12 ל-5 בבוקר, וזה השעות הקשות, ובזמן שרוב בני התורה ישנים בשעות האלה. ואז אנחנו צריכים את עיקר לימוד התורה, את עיקר הזכויות. זאת אומרת, לעורר את הציבור, גם בארץ ובעיקר גם בחול, שערים בשעות האלה, ללמוד, וגם שאנחנו, אתה יודע, ניתן להתחזק גם בשעות האלה. ואני זוכר אחרי שקראתי ככה את ההודעה, אז הלכתי לישון, ושתיים בלילה התעוררתי. ואני מסתכל, אני רואה שאשתי לא במיטה. אני מסתכל בבית, אני רואה אותה, את אשתי, עם התהילים. אז כמה שגם אני לא חזרתי לי כבר לישון, אתה יודע, גם אני עם התהילים, כל אחד בפינה שלו. כי באמת אנחנו צריכים כל אחד, או לנצל את התקופה הזאת, עד כמה שאפשר באמת להתחזק יותר, יותר להתקרב לשם ברך. אתם תראו שם, הרי המלחמה תעבור, ושוב אני אומר, סיפר לי את פעם איזה בחור, לא אמרתי לכם איזה פעם שאתה ירצה בישוב שנקרא רבבה. וניגש אליי יהודי משם, לא סכם סיפרת לכם את זה, לא, אז אני מספר בכל זאת, אבל ניגש אליי יהודי ואמר לי, פנגר, עברתי תקופה, אשתי ואני תקופה מאוד לא פשוטה. כאשר זה היה הרעיון מתקדם, והרופאים אמרו לה שהילד שהיא נוסעת ברחמה, הוא סובל ממום מולד, מאיזשהו תסמונת, אבל תסמונת מאוד מאוד בעייתית. זה נופל לך כרעם ביום בהיר, השם ירחם. אז עשינו עוד בדיקה לשלול את התסמונת, וגילו שיש לו בצקת גם במוח. יופי, אם כבר אז כבר, אתה יודע. ובדקנו עוד בדיקה, ומצאו שיש לו גם מום בלב. ועלית על כולן, מה שנקרא, אחרי כל הבעיות האלה, גם הבוס שלי מהעבודה אומר, תשאר בבית, אין עכשיו עבודה. ואין לך גם אין חלט, אתה בבית עכשיו. הוא אפשר לא תשלום בכלל. נו, אז מה אני עושה עכשיו? זו התקופה של בחיות, של קבלות, של ריצות. וברוך השם, אחרי חודש, עשינו בדיקה, והרופאים אמרו שאין לו את התסמונת הזאת. וזה לא, זה לא בצקת, זה קמח, ולא בעיות בלב, זה נקודה, לא יודע מה. ופתאום הבוס מתקשר, אומר, חבר'ה, מחר לבוא עם בגד ים. אמרנו לו, מה, יום חופש? אמר לו, כי יש ים עבודה. אז העבודה, אז אומרת, הרב, החודש הזה עבר. ואני מדבר לך עכשיו אחרי חודשיים, אחרי החודש הזה. ואני אגיד לך משהו שנשמע מוזר, ואני מאמין בו. הרב, אני מתגעגע לחודש הזה. תשמע טוב מה שאני אומר, הרב. אני מתגעגע לחודש הזה. לא לצרות שהיו בו, חס ושלום, ממש לא. אבל הקרבת אלוקים שהייתה לי בחודש הזה, אני לא יודע אם אני זוכר ככה כזו קרבת אלוקים מימיי. ויקירה, יש פה שיעור מאוד מאוד חשוב עבורנו, מאוד חשוב. להבין באמת שהמלחמה הזאת תעבור, כמו שאני אומר. איך היא תעבור, מה נרוויח ממנה, זה תלוי בנו. כי כל החיים זה בעצם ניסיונות. היה ילד בשם הווארד קלי. הווארד קלי היה ילד משפחה קשת יום. ולא פעם ולא פעם, ולא היה למה לאכול אפילו בבוקר. והוא היה הולך לבית ספר, וכל הילדים אחרים עם סנדוויץ'ים טעימים, והוא אין לו מה לאכול. עד שבוקר אחד הוא פשוט לא יכול להתרכז בלימודים. החליט שהוא עושה מעשה, הולך לחטט בפחים. עכשיו הוא אומר, אני בכלל לא עשיתי כזה דבר. אבל מה אני עושה? אני מת מרעב. אז הוא הגיע לאחד הפחים, התחיל לחפש ולא מצא כלום. הוא אמר, אני הולך לדפוק בחד הדלתות, שיתנו לי משהו לאכול. מה אני עושה? אני רעב. אין לי אוכל בבית, אין לי כסף לקנות כל שכן. אז מה אני עושה? אני דפוק בבתים, שזה אמא נחמדה, תיתן לי משהו מארוחת צהריים. אז הוא הולך לאחד הבתים, ככה, אתה יודע, בשכונה של הבית ספר, דופק בדלת, והוא מצפה שזה אמא נחמדה, תפתח לו את הדלת, ופותח לו את הדלת. ילדה בת 10. בערך בגיל שלו. והוא מתבייש, אולי מהבית ספר, אולי מכיר חברים, חברות שלו. אמר, אני צמא. זוכרת לי קצת מים? אבל אותה ילדה הייתה רגישה. והיא הבינה שהוא רוצה משהו יותר ממים, אז הביאה לו חלב. אבל כוס חלב גדולה כזאת. כוס חלב קר, צונן ומרווה. והוא שתה את החלב, אבל אתה יודע, בלגימות של גמל מצידי. שהוא סיים את החלב ככה, נגיב את השפתיים ואמר לה, איך קוראים לך? היא אמרה לו את השם שלה. היא אמרה לה, תדעי לך, אותך, אני לא אשכח כל ימי חיי. לימים המצב קצת השתפר ברוך השם. אני אומר פעם, תדעו לכם, הזמנים הקשים הם זמניים, תזכרו את זה. הם זמניים. והמצב שלו קצת התייצב בבית. אז בלימודים הוא יותר השקיע, והוא היה לכן תלמיד מצטיין. ובשלב מסוים, כבר בתיכון, הוא גם מסיים כמצטיין שכבה, ובאוניברסיטה הוא מתקבל לפקולטה לרפואה, והופך להיות רופא. ואחרי מספר שנים אפילו נותנים להיות מנהל מחלקה בבית חולים המקומי. עד שיום אחד הוא מגיע לשולחנו תיק רפואי של אחת המאושפזות בשם, הוא מזהה את השם הזה. מה, רגע, רגע, רגע. זה לא האי. הוא יורד למחלקה והוא מסתכל על פניה והוא רואה זה היא, 100% זה היא. אז הוא לא רוצה להגיד שום דבר, אבל הוא ביקש מהצוות הרפואי לזוז, מה שנקרא. אני מטפל בה. ומעבר לבאמת יחס VIP, הוא ניתח אותה, הוא טיפל בה, וכאשר אחרי חודש הגיעה שעת השחרור שלה, והיא מגיעה עם הדוח לתשלום, וזה בית חולים פרטי, והיא צריכה שלנו הרבה מאוד כסף, הוא בקש מנת הדף, הוא מוחק את הסכום, והוא כותב לה, הסכום שולם לפני כ-40 שנה, עם כוס חלב, קר, צונן ומרווה, מברכה, דוקטור הרווארד קיילי. אתם מבינים? אתה עושה חסד, אתה יודע מה יהיה עם החסד שלך, אתה יודע לאן זה יתגלגל, לאן זה יגיע, אף אחד מאיתנו לא יודע שום דבר, ולכן בואו לא נאבד את השאיפה לעולם טוב יותר, את האמונה לעולם נכון יותר, לכן גם שרה אמנו. שרה אמנו היא הרי בת 127 שנים. בת 127 שנים, אבל לא ככה נאמר בתורה, נכון? איך התורה אומרת? והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. למה צריך שנה בכל פעם שמאות, עשרות? מה, מה? אז רש"י אומר, לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל, לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו. וזה הולך כך, בת 100 כבת כף, ובת כף כבת זין, כבת 7. אז רש"י יש לו כמובן את החז"ל שהוא מביא, אבל בואו נגיד את זה על דרך הדרוש. שמעתי את זה פעם אחת עם מרב זכריה וולסטין, זיכרונו לברכה, באמת אחד המרצים המוכשרים, היינו בארצות הברית בדיוק בפרשה של עכשיו, ושני דברים שמעתי ממנו, ואני אגיד לכם, האחד הוא אמר, שעל דרך המוסר, נגיד את זה, ששרה אמנו הייתה בת 100 כבת חף. פירוט של דבר, כמו שבת חף, יש לה שאיפות גדולות, אני בעזרת השם אעשה עולם טוב יותר, אני אשפר את העולם, אני אעשה ואני בת חף, אתה יודע, בחורה בת 20 מרגישה בעזרת השם אני עוד אעשה את העולם, אני אשאיר את חותמי בעולם. השרה אמנו למרות שהייתה בת 100 הייתה בת 100 כבת כף, זאת אומרת היא הבינה את הפוטנציאל שלה, הבינה את היכולות, והיא אמרה, זה שאני בת 100, מה זה בת 100? מה זה בת 100? בת 100 בדיוק כמו בת 20. אוקיי. אז זה מצד אחד, מצד נקרא לזה השאיפות. ובת חף כבת 7. מה? ילדה בת 7, יש לה באמת חלומות גדולים. גם ילדים, אתה יודע, בגיל 7, בטוחים שבעזרת השם הולכים להיות גדולי ישראל. בעזרת השם, אני עוד מאמין, כן, אבל בגיל 20 יש לך איזו התפכחות. אולי גדול ביס, לא יודע, אולי, אולי, אבל בוא נלך אחרת, כאילו. אני זוכר שאני, שבתור ילד, אני לא זכיתי להיות בעולם של ערכי תורה. אז אני, היה לי חלום, בגיל 7, להיות וטרינר. מאוד אהבתי בעלי חיים, אמרתי, אני אהיה וטרינר. אבל בגיל 20 אתה מתחיל להתפכח, בשביל להיות וטרינר צריך ללמוד רפואה, חמוד. אז אולי אני נחליף משהו אחר. שרה אמנו הייתה בת 20 כבת 7. זאת אומרת, לא רק בשאיפות, אלא גם בחלומות, מה שנקרא. בהרגשה, השמיים הם הגבול. אז בואו נבין שהחשיבות העליונה זה הפוטנציאל שיש בכל אחד ואחת מאיתנו. יש לך פוטנציאל? יש לך פוטנציאל, תשאפי לבלוע את העולם, באמת אני לכם, לבלוע את העולם. כמו שאמר מרדכי לאסתר, אם מחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. זאת אומרת, נקודה, תדעי לך, אם את לא תעשית את העבודה עכשיו, עם ישראל ינצל, אין פה שאלה. שוב פעם, עם ישראל ינצל 100%, עם הטייסים בלי הטייסים, עם הצבא בלי הצבא, אנחנו ננצל. אבל, אם לא תעשי את זה, את ובית אביך תובדו. ודבר שני, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? יש פה למעשה שתי הפחדות, נקרא לזה ככה. מעבר לה, תדעי לך שעם ישראל ישרוד והוא יעבור את זה כמו גדול. שתי הפחדות אני אומר לך עכשיו. הפחדה ראשונה, תיזהרי, אם את לא תעשי את זה, את ובית אביך תובדו. והזהרה שנייה, או מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? זאת אומרת, תדעי לך, אולי זה התיקון שלך, מה שנקרא. שהייתי בווינה, שאלתי חסיד חב"ד, תגיד לי פנגר, מה יותר חמור? את ובית אביך תובדו? או אם לעת הזאת הגעת למלכות, כאילו, תפספסי את השליחות שלך. מה יותר חמור? כי הכלל הוא תמיד, מתחילים עם הקל ומגיעים לכבד. זאת אומרת, בדרך כלל אתה יודע, כמו הולך לך מארצך, וממולדתך, או בית אביך. אז מי מלכת לך מארצך, זה הכי קל. זה ארץ שאני גר בה כרגע, אבל לא... מי מולדתך זה יותר קשה, זה כבר ארץ שנולדתי בה. מבית אביך זה הכי הכי קשה. תמיד הולכים מהקל הכבד. כי בכלל מתי מנה, אם אני אתחיל את הכבד, אז למה לא היה כתוב ככה? תדעי לך, אם אחרי שתחרישי בית הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ואם לא, את ובית אביך, תובדו. תן את הפצצת חודרת בונקרים בסוף, לא בהתחלה. כי מה זה, הכי חמור זה בית אביך, את ובית אביך תובדו. אז למה זה בהתחלה? אלו אמר לי, אתה יודע, אנחנו אצל החבדניקים אומרים שמה שיותר יותר חמור מלאבד את העולם הזה? לפספס את השליחות שלך פה בעולם. לכן, את ובית אביך תובדו, זה נורא. אבל מה שיותר נורא, זה מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. יקרה, מי יודע? אולי כל הסיבה של המלחמה הזאת, כל הסיבה שלנו פה בעולם, זה לעמוד בניסיונות, והניסיונות שהקדוש ברוך הוא מזמן לנו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? זה אולי הנקודה הרבה יותר חמורה מכל דבר אחר. כי לכל דבר, סיבה יש, כל דבר יש סיבה. ולכל סיבה יש סיבת הסיבות.
תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם. היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם. במרחב הפתוח רואים באופק את השמש, אין ספק אני בטוח, בסוף עוד תתבהר הדרך. רק פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה, שאין לנו מלך אלא אתה. סיבת הסיבות, עילת העיר,
רק אתה, בעזרת השם, אנחנו רוצים באמת להתחזק שרק הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו עושים השתדלות וסומכים על באמת השליחים שלנו, חיילינו היקרים שנמצאים במקומות הכי מפחידים. השם שמור עליהם שיחזור הביתה לשלום בעזרת השם, והכל יהיה בסדר ונוכל לחזור חזרה לשגרה, איש תחת גפנו תחת ביתו מה שנקרא. כי אמרתם, במלחמה הזאת אפשר לראות את זה מאוד מאוד חזק, שזה כנגד זה עשה אלוקים. תשמעו סיפורים מפחידים. עכשיו, ככל שהמלחמה יותר מתקדמת, שומעים יותר ויותר השגחות פרטיות. יותר ויותר ניסים. יותר ויותר דיוק של הקדוש ברוך הוא. באמת, זה לא נתפס אפילו. שמעתי מישהי מבארי. חזרה בתשובה והיא מספרת שאימא שלה גרה בבארי. ובשלב מסוים, לפני כ3 שנים, משום מה, אין הרבה הסבר למה, הם החליטו להתקין מנעול לממד. בשום ממד אין שם מנעול. אין סיבה לכאורה למנעול. אתה סוגר את הדלת, אתה מרים את הידית וזהו. והיא אמרה עד כדי כך שהיום הגדירו את המלחמה הזאת כמלחמה על הידית. המחבלים האלה מח שימה וזכרם ניסו להוריד את הידית כדי להיכנס פנימה לממדים. ומי שהצליח להחזיק את הידית בעצם ניצל במידה מסוימת. ומי שלא, לא. אמא שלה לא היה סיכוי בעולם שהיא תחזיק את הידית. אז הקדוש בו נתן להם בראש שימו מנעול. שימו מנעול. והמנעול הזה כביכול הציל אותה. אבל הציל אותה חלקית. למה? כי היו אנשים שהצליחו באמת להחזיק את הידית, אם היה שם איזה גבר חזק, או שמו איזשהו משהו מתחת לידית, והצליחו להחזיק את הידית. ואז עם מחשימה וזכר מחבלים, מה עשו? לא ויתרו. לא, ממש לא. אז הם התחילו לשרוף את הבית, או הביאו צמיגים ושהשן ייכנס עד שהם לא יהיה ברירה ומיצאו. היא אומרת, אבל תקשיבו טוב מה שאני אומרת לכם. מי שמסתכל על התמונה הכללית, יכול לראות שגם בבארי, אחד הקיבוצים שחטף ממש, אבל אתה רואה בתים שמשום מה אין הסבר. המחבלים לא נכנסו בכלל. יש בתים שהמחבלים נכנסו ולא השאירו כלום שם. זאת אומרת, שרפו עד היסוד. היו בתים שנכנסו ורק בזזו. היו בתים שנכנסו, ולמשל אצל אמא שלה, היא אומרת, תבין איזה סעד דשמיה. הם התקנו למנעול, אז לא יכולו לפרוץ. אז מה הם עשו ברוב המקרים? שרפו משהו כדי ש... דווקא אצל אמא שלי הם החליטו להקים מפקדה. וזה מה שהציל את אמא שלי. כי הם לא שרפו את הבית, כי הם השתמשו בבית, כי מפקדה שלהם. אז אחד מפקדה, והשני היה ככה, והשלישי... כל אחד, אתם צריכים להבין את זה, כמו שלכל טיל יש כתובת, לכל כדור יש ייעוד. אותו דבר, אנחנו צריכים לחיות עם הרגשה, אין מקרה בעולם, אין מקרה בעולם. זה נראה לנו, הם הלכו, ובדיוק החייל הזה היה פה, ובדיוק החייל ההוא היה שם, ולמה זה קרה לו, ולא קרה להם, אנחנו לא יודעים שום דבר, שום דבר. לכן אנחנו מקבלים את הגזרה באהבה, אנחנו רוצים להתפלל ולהתחזק, אנחנו רוצים להבין שבאמת יש פה מהלך שמימי שאנחנו לא תמיד מבינים למה, איך וכמה, אבל זו היא העבודה שלנו. זו העבודה שלנו להתחזק ולחזק את עם ישראל ולאסוף כמה שיותר זכויות. לדעת שבסופו של דבר, בעזרת השם, אנחנו יהיה טוב. אבל אמרתי לכם שלמדתי מרב זכריה וולסטין שני דברים. האחד אמרתי לכם על הבת קף, היא בת מאה כבת חף. אז אמר עוד דבר, אנחנו הרי יודעים בפרשה של השבוע יש את הקניין שעושה אברהם אבינו עם אפרון, נכון? קונם לו את מערת המכפלה ב-400 שקל כסף, עובר לסוחר. טוב, עכשיו למה אנחנו לומדים קידושין מהדבר הזה? אנחנו לומדים הרי כיחה משדה אפרון כידוע. יש מצד אחד שהוא לוקח את השדה, כך ממני, ויש את ה... כי כך היא שישה, יש פה גזרה שווה. אז על דרך הפשט, כביכול, זה יש פה גזרה שווה, ככה גילה הקדוש ברוך הוא נקודה, סוף. אז לומדים כל ענייני קידושי אישה משדה אפרון. אבל על דרך המוסר, אמר לי רב זכריה וולסטין זצ"ל, אמר, שבמכירה של מערת המכפלה, אפרון היה מבסוט רצח, מה שנקרא. הוא הרגיש עשיתי את עסקת חיי. יהודי שנקרא אברהם אבינו, קנה ממני שדה, סתם שדה, לא תגיד לי שדה עידית. שדה, לא יודע מה, של חרישה, של נדלן, שדה עם מערה. הוא מתלהב לי ממערות, הבן אדם, אתה מבין? קנה ממני ב-400 שקל כסף, איזה חתכת מערה. אז אפרון היה בעננים. הרגיש עשיתי... את עסקת חיי. אברהם אבינו לעומתו הרגיש את אותה הרגשה בצורה הפוכה. מה זאת אומרת? אברהם אבינו גם הרגיש שעשיתי את העסקה הטובה ביותר בחיי. תקשיב, של 400 שקל כסף קיבלתי את מערת המכפלה. אתה יודע כמה שווה מערת המכפלה? אם זה היה נכס נדלני, זה מיליארדים הרי, מיליארדים. נו, אז 400 שקל כסף. אז אמר הרב זכריה וולסטין, תקשיבו טוב, למה לומדים כיחה, כיחה משדה אפרון? למה לומדים קידושי אישה מהמערה, מהמקח של אפרון? כי במקח של אפרון שני צדדים הרגישו, זכינו ובגדול. שיחקנו אותה, באמת. אין בחירה יותר טובה מזאת. אז אומר ככה, אברהם אבינו, שכמו ששני הצדדים הללו הרגישו טוב עם עצמם, גם אברהם אבינו וגם אפרון, אנחנו רוצים שהזוג ירגיש גם ככה, ששני הצדדים ירגישו, שיחקנו אותה. שכל צד ירגיש, לא סינג'רו אותי, או תמיד עבדו עליי, אלא לא. שיחקנו אותה, תקשיב, גם החתן, גם הקלה ירגישו, זכיתי בלוטו. זוהי עבודה שונה, קיריי, להבין שאין סתם בעולם. מהשם אישה לאיש, נכון? מהשם יצא הדבר, כך אומר אפילו אצל רבקה. אז אנחנו צריכים להבין שברור שככה זה מבחינתנו. מהשם אישה לאיש, אין פה מקרה בעולם, הכל זה בהשגחה פרטית, רק שכמו במערב ששאלו את הבן אדם, תגיד לי, מצא או מוצא? נכון? מה זה מצא או מוצא? יש לנו שני פסוקים הרי, שני פסוקים, שניהם של שלמה המלך, אבל אחד במשלי, אחד בתהילי, אחד בקהלת. פסוק אחד אומר, מצא אישה מצא טוב. ופסוק שני, מוצא אני מר ממוות את האישה. נו, אז במערב היו שואלים, תגיד לי, מצא או מוצא? כאילו מצא אישה מצא טוב או אתה, אתה יודע, אתה בקטע של המוצא אני מר ממוות. אז כמובן, הרבה מאוד דיו נשפחו, נשפח פה על הדרשות האלה, כל שבע ברכות, נסתם, כל אחד, אבל דרך הפשט, מה שנקרא, מצא אישה מצא טוב, בריא שאדם מבין שזו מציאה, יש לי מציאה, יש לי מציאה, השם שלח לי מציאה, תודה השם, השם אתה יודע בדיוק מה אני צריך, בדיוק להשלים את ה... לא שלח לי אישה לפנק אותי, מה שנקרא, לא. מה שאני בדיוק צריך לגדול, מה שאני צריך בדיוק להשתפר, ולכן האישה לוחצת אל כל מיני נקודות רגישות. מצד שני גם הבעל הוא התיקון, מה שנקרא. אבל מי שחושב, מוצא אני מצאתי, אני בחרתי, אז תדע לך, זה בשלב מסוים מתגלה כמר ממוות. יש אומרים שמוצא אני מר ממוות את האישה. אם האישה גם כן אף על עצמה, בתור האישה, אז זה גם גורם למוות, חס ושלום, גורם להרבה צער והתנגשות בין המידות הפחות טובות שלנו. לכן בואו נתחזק שמאשים אישה לאיש, כמו שהייתה אותה מטרוניתה ששאלה את רבי יוסי בר חלפתה, אמרה לו, תגיד לכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. אמרה לה שישה. אמרה לו, מה הוא עושה? מאותה שעה, מה הוא עושה הקדוש ברוך הוא? מאז עד היום. אמר לה הקדוש ברוך הוא יושב ומזווק זיווגים. ואומרים חזל, מה זה יושב ומזווק זיווגים? תגיד לי, הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, מה הוא יושב? הקדוש ברוך הוא לא יושב, נכון? חס ושלום, הקדוש ברוך הוא גוף, אין לו דמות הגוף, מה זה יושב ומזווק זיווגים? אלא זיווג זיווגים, הכוונה היא חיבורים. כל חיבור שיש לנו, כל בן אדם שאנחנו פוגשים, כל בן אדם שנפגוש, כל מקום עבודה, לימודים, מורה, תלמידה, בעל אישה, כמובן ילדים, לא משנה מה. זה חיבור של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא לא סתם מחבר בינינו. הוא יושב ומזווק זיווגים. פירוש דבר, הכל ביישוב הדעת. אין מקרה פה, זה נראה לך סתם. בדיוק פגשתי טעו ויצא עם מהו. ממש לא. הכל בהשגחה פרטית. הכל מלמעלה. ואין דבר רע יורד מלמעלה.
אין דבר רע כי הכל...
וזה כלל גדול גדול בעולם, שנחשוב נאמין באמונה, אמונה השלמה. וזה כלל גדול גדול בעולם, שנחשוב ונאמין באמונה, אמונה השלמה. שאין דבר רע, אין דבר רע יורד מלמעלה. מן השמיים. אין דבר רע, אין דבר רע יורד מן השמיים. אין דבר רע, אין דבר רע יורד מן השמיים. אין דבר רע, כי הכל, הכל לטובה. גדול גדול בעולם שנחשוב ונאמין באמונה, אמונה שלמה. וזה כלל גדול גדול בעולם שנחשוב ונאמין באמונה, אמונה שלמה. איי שאין אמונה שלמה. תשאירו איתי. איי איי שאין דבר רע, אין דבר רע יורד מן השמיים. אין דבר רע, אין דבר רע יורד מן השמיים. אין דבר רע, אין דבר רע יורד מן השמיים. אין דבר רע, כי הכל, הכל לטובה.
אין דבר רע, כי הכל, הכל לטובה. ויקיריי, כמה שאנחנו רוצים קצת להתעודד, אנחנו רוצים להתחזק בזל השם, ואנחנו רוצים להאמין שהקדוש ברוך שומר עלינו, ולמרות שכבר שתיים בלילה עוד שתי דקות, אנחנו רוצים ככה להתחזק ש... ואני אבטח בך. יקיריי, אז על הרקע של השיר הזה, רוצה להודות לפנחס בינדר שלנו, הטכנאי שלנו, רוצה להודות לכם, רוצה להודות לקדוש ברוך הוא שישמור על כל עם ישראל. וכמו שפתחנו ואמרנו, תראה בורא עולם, תראה איך אבא בשר ודם נסע 180 קילומטר לשעה להציל את הבן שלו. הוא נכנס לשטח אש, הוא לא אכפת לו שום דבר, זה הבן שלו. בורא עולם, אנחנו הקטנים מתחננים לפניך, הילדים שלך נמצאים חטופים בעזה, הבנים והבנות שלך נמצאים לוחמים במקומות הכי מפחידים שבעולם, תושבי הדרום והצפון לא נמצאים בביתים שלהם. אבא, תעשה כל מה שאתה יכול שכמה שתר מהר תחזרו כולם, כולל כולם, לביתם בריאים ושלמים. יקיריי, עד כאן להיום, ושיהיה לכם לילה טוב. השם יברך אתכם בכל הברכות, כל הישועות. אז זהו, זהו להיום ולילה טוב. נתראה, שיהיה לכולם שבת שלום ומבורכת, ושיהיה שבת, שבת שקטה, שיהיה בשורות טובות. לילה טוב.
ואני אפתח בוך, אפתח בוך, אפתח בוך, ואני אפתח בוך, אפתח.